כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הראשונה שלנו לשבוע זה. אפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM או באמצעות יישומון כאן אודי שזמין בחנויות האפליקציות השונות, מי שלא הוריד מוזמן לעשות את זה, חינם אין כסף. איתנו באולפן היום אריאל בן דוב וגיא פלוויאן שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם ושלום יובל אביבי.
שלום מאיה סלע, היום אנחנו נדבר עם הדס גלעד שהיא סופרת, משוררת, מתרגמת, עורכת שירה, מנחת סדנות כתיבה. היא תדבר איתנו על ספרה ימי מעשה שיצא בהוצאת לוקוס, והוא מעין יומן אימהות, יומן אמיתי שהיא כתבה על האימהות שלה, על האימהות הטריה שלה, ועכשיו יוצא כספר על ההתמסרות הזאת, על ההגירה. כפי שהיא קוראת את זה מהחיים שהיו לה עד עכשיו. נדבר גם עם שירי כץ, קולגה מתוכנית הקולינריה של כאן, סרוויס, שכתבה ספר בשם האיש עם הטבעת בהוצאה עצמית, שמספר על כתבת אוכל, כמו שירי עצמה, שרוצה לעשות סרט קולנוע ולא בוחלת באמצעים, וגם היא האמת מדברת על, על, על כולנו, כעל מהגרים בעולם הטכנולוגיה.
אוקיי, נתחיל עם המקרה המוזר של נעמי וולף, שאם הייתה, ההורים שלה עושים עלייה, היו קוראים לה וולף, בעיניי זה יותר מוצחן. אז בוא נקרא לה נעמי וולף. המקרה המוזר, כפי שנודע אתמול ומסעיר, גם מתאים לה עכשיו, נעמי וולף.
וולף.
כפי שנודע אתמול ומסעיר את הרשת, לא רק את הרשת, את עולם המולות, את ההיסטוריונים.
אותנו.
הוא מצחיק בטח כמה משפטנים.
נכון.
הוא מצחיק גם היסטוריונים כמובן. בכלל, ידוע שאין כמו שמחה לעד, אבל מה שקרה לנעמי וולף, זאת באמת נפילה אפית על הפרצוף.
וואו, זה כאב לקרוא את הכתבות על
כך. קשה היה ליהנות מזה ממש.
זה נורא.
כי זה בצמרמורת.
זה נורא.
הפחד הזה, שזה יכול לקרות לך דבר כזה, נורא.
טוב, בואי נספר למאזינים מה קרה. נעמי וולף הוציאה ספר חדש, ברכות חמות. הספר הזה נקרא בשם Outrageous. Sex, Censorships and the Criminalization of Love. כלומר, סקס, צנזורה וההפללה. של האהבה, הפיכה של האהבה לפלילית. זה ספר שבו היא מתארת את האופן בו הומוסקסואלים נרדפו בחסות החוק באנגליה וגם באמריקה. וכדוגמה לתזה שלה היא מביאה בספר מקרים של הוצאות להורג של הומוסקסואלים בגלל משכב זכר שהוצאו להורג באנגליה של המאה ה-19. והיא מסתמכת בדברים שלה על רישום ברשומות של בית המשפט של לונדון באותה תקופה. זה סעיף שנקרא Death Recorded, כלומר איך מתרגמים את זה לעברית?
אין לזה תרגום.
אין לזה תרגום.
Death recorded.
Death recorded.
נרשם,
נרשם מוות.
המוות
רישום
נרשם.
מוות, כן. וכל זה נחמד וטוב ויפה, חוץ מהקטע של הרדיפות של ההומואים, זה פחות נחמד. אז הגיע נעמי וולף להתראיין ברדיו ה-BBC אצל מתיו סוויט, שהוא עיתונאי, אבל גם חוקר ספרות המאה ה-19 בעצמו, והוא ככה כמו שזה, בשידור חי. כולם מאזינים, והוא אומר לה שהיא טועה לגבי פירוש המונח הזה. כל הספר שלה מתבסס על טעות, המונח הזה, Death Recorded, משמעו חנינת הנאשם. ההפך ממה שהיא חשבה. זה היה איזה פתח מילות כזה לשופט, להגיד רישום מוות, אבל נשחרר
נכון,
אותו.
נכון, קראתי באיזשהו מקום, מישהו הסביר את הדבר הזה, שבעצם השופטים רצו למנוע עצמם איזה מין מצב כזה, שהאדם הזה יבקש חנינה, ואז המלך ייתן לו חנינה. אז במקום להגיע למצב הזה, זה כאילו נרשם כהחוק אומר שאני גוזר עליו מוות, ואני כבר אני חונן אותו גם, mm-hmm. משהו כזה. Mm-hmm. זה המהלך שלה. אז, זה היה רגע נורא, אני שמעתי את הקלטת הרעיון הזה, ובאמת היה לי צמרמורת, היא משתתקת שם ברגע הזה, פשוט יש שם שתיקה כזאת של נצח כשהדבר הזה קורה. מדובר פה בספר שבאנגליה הוא כבר נמצא בחנויות, הוא עומד לראות אור בארצות הברית ב-18 ביוני, אוטוטו.
אין הרבה זמן לתקן.
לא, אי אפשר לתקן, זה מודפס, זה לא שאין זמן, זה פשוט קיים, הספר קיים כבר. הספר שלה מתבסס על ההנחה לפיה יש עשרות מקרים שבהם בתקופה הוויקטוריאנית כמה עשרות גברים הוצאו להורג בגלל הומוסקסואליות, משקף זכר, מעשה סדום מה שנקרא. ומתיו סוויט פשוט אומר לה שזה לא נכון, הוא מושך את השטיח מתחת להנחה הכי בסיסית של הספר. זה דבר נורא, באמת. הספר רואה, אגב, טוב, עוד מעט נגיע לזה. הספר רואה אור בהוצאה, ראה אור בהוצאה גדולה ונכבדת, הוטון, מיפלין, הרקורט, הוצאה ענקית. הדובר שלהם אמר כך, בעוד אנשי ההוצאה, עורכים מקצועיים ובודקי עובדות, זאת אומרת, שיש ביניהם עורכים מקצועיים ובודקי עובדות, אנחנו סומכים באופן מוחלט על הסופרים, על היושרה של המחקר שלהם ועל בדיקת העובדות שלהם. למרות הטעות המצערת הזאת, אנחנו מאמינים שהתזה הכוללת של הספר עדיין עומדת על תילה. אנחנו דנים עם הסופרת אודות התיקונים.
זו תגובה קצת מנותקת מהמציאות.
זו תגובה של אנשים שלא יודעים מה לומר.
לא יודעים מה לעשות.
זו טעות כל כך גדולה, שבאמת, וזה ברור שזה גם פדיחה שלהם.
ברור.
כי זה ספר עיון, ספר עיון, יש עורכים מקצועיים שאמורים לבדוק, באמת, זה צמרמורת.
וזה דבר כאילו, את יודעת, זה דבר נורא מפחיד, כי הוא יכול לקרות באמת לכל אחד. זה לא בדקת. לא בדקת קודם. אני יודע שלי זה קרה בעבר, אבל בנסיבות פחות מבאסות.
זה קורה לכל אחד מאיתנו, ואז בא לנו למות, נגיד בעיתון וזה, אבל...
בעיתון או ברדיו.
בעיתון או ברדיו, לא משנה. אבל זה לא ספר שהוצא, את הספר תיעודי.
כהיסטוריון, תראי, אני חושב שהתגובה של ההוצאה נובעת מהעובדה שיש כבר עשרות אלפי ספרים שעושים את דרכם לחנויות. אין יותר, כמו שאמרת, אין יותר מה לעשות. זהו, זה גמור, זה סיוט. זה זיות של כולם, שלה ושל בעלי ההוצאה, באמת, זה ממש נורא. צריך לספר שנעמי וולפי כותבת, ויש שיקראו לה הוגת תאות פמיניסטית, היא כתבה את רב המחר מיתוס היופי שיצא בשנת 1991, הספר האחרון שלה יצא ב-2012 ונקרא וגינה, ביוגרפיה חדשה, גם עליו היא חטפה לא מעט, אבל פה זה כבר מעבר לביקורת, זה... מדברים איתה על דרכים לתיקון, אני לא יודע אם זה בר תיקון הדבר
לא,
הזה.
לא, צריך לאסוף את כל הספרים החנויות ולעשות את המחקר, לא, אי אפשר לתקן את זה.
אי אפשר לתקן בעיקר את הרפיוטיישן.
כן.
אני אוסף פדיחה ברדיו, אפשר לתקן את הרפיוטיישן.
לא, גם את שלך, גם את שלי, אבל לך אפשר... אין כזה,
אין,
כזה אין לך מוניטין.
אין לי מוניטין, בדיוק, כולם עם אלה.
הבת שלי, כשהייתי הולכת איתה ברחוב, היא הייתה קטנה, ואני, כפי שאתה יודע, אני אוהבת לזמזם, והייתי מזמזמת ברחוב איתה, יום אחד היא הסתובבה אליי, היא אמרה לי, אמא, את הורסת לי את המוניטין. זה בערך רמת המוניטין שלנו. ברחב בוגרשוב יש לנו איזה מוניטין. אולי,
אולי, באיזה פאב ספציפי.
בדיוק.
מוניטין, וגם שם כבר לא אוהבים אותנו מאז מה שעשינו פעם אחת. לא חשוב. טוויטר, כמובן, האומה טוויטר, שם הכל קורה. וולף מנסה להתנהג באלגנטיות לגבי הדבר הזה, והיא צייצה בתגובה שהיא מודה לעיתונאי על שתיקן אותה, מבטיחה לבחון מחדש את... וזה ציטוט, כל ההרשאות במעשי סדום בטוויטר בזמן אמת, כדי אנשים יוכלו לראות בעצמם מה היו גזרי הדין ומה עלה בגורלו של כל אחד מהאנשים האלה, שזה מדהים, זה גאוני, הופך את זה למהלך יחצני, בואו תעקבו אחרי בטוויטר.
אני אספר לכם.
אני אספר לכם מה עלה בחקירת הטעויות שלי, שבואו נשכח שזה קרה ושהייתה טעות. וזה אולי מישהו, את יודעת, אני חושב לעצמי, מי לא ירצה לקרוא את הספר הזה עכשיו, כאילו, עכשיו זה מעניין לקרוא את הספר.
לא.
לא?
לא.
לא.
לא. וחייבים לתהות גם לגבי ההוצאה, זאת אומרת, הוצאת הספרים, התגובה של ההוצאה.
כן, כי את יודעת, הרבה ידיים אמורות, במיוחד בהוצאה כזאת שהיא מקצוענית מאוד, והם אומרים, יש להם בודקי עובדות.
בוא נגיד גם שזה בארצות הברית, זה לא בישראל. בישראל כבר עולם המולות, בוא נודה בזה, עולם המולות הישראלי כבר התפרק מכל כך הרבה מקצועות ותפקידים, כי אין כסף.
יש הוצאות שפילו הגהה של משהו
ש... אז אתה יודע, פעם היה, יש משהו שתרגום, ויש גם תפקיד שנקרא עורך תרגום. אז כבר נפטרו מהעורך תרגום. בודק עובדות, לא יודעת אם אי פעם היה פה.
לא יודע, אבל יש גם עורכים מדעיים, וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר יש מישהו שמקבל מעט מאוד כסף, ונותנים לו עוד ועוד תפקידים, והעורך המדעי גם צריך לעשות בסופו של דבר הגהה, ולסחוב את העותקים גם לחנויות על גבו, וכל מיני דברים. בארצות הברית, הרבה יותר מאשר ישראל, הם מקצוענים בדבר הזה, עדיין, ובמיוחד בהוצאה גדולה כזאת יש להם כסף,
אגב, גם בעיתונות שם יש... בודק עובדות, מה שפה, אני לא יודעת אם אי פעם היה, אני לא נתקלתי בעיתונות בדבר הזה, בודק עובדות.
אני עבדתי בעיתון שהיה בבודק עובדות.
באמת?
כן.
מדהים.
את יודעת איזה?
ישראל היום?
ישראל היום.
וואו, היה שם בודק עובדות?
שניים.
אתה רואה, כי צריך אחד כמו שלדון אדלסון, שיהיה לו כסף לממן את זה. לא, אני פשוט, היו לי עורכים, ועורכים...
אני חושב שיש בזה משהו פואטי.
אני יכולה לומר על עורכים, דאז לפחות, בגלריה, היום אני לא יודעת מה הולך, היו אנשים מאוד נבונים, והם היו אגב בודקי עובדות.
אני חושב שיש משהו מאוד מאוד פואטי בכך, שיש בודק עובדות בעיתון ישראל היום, וזהו.
מעניין אם עדיין... יש, בודק עובדות, כן? נהדר.
כן, יש בודק עובדות, עושה את עבודתו נאמנה.
זה פשוט מקסים.
זה מקסים, נכון? בכל מקרה, הדבר הזה, אני נורא אוהב להגיד את הדבר הזה, זה יום הכיפורים של המולות.
יפה, יפה.
אין טרגדיה, הדבר הזה.
איך אומרים את זה באנגלית, אבל נגיד, איך האמריקאים יקראו לזה? איך מתרגמים יום הכיפורים של המולות?
זה טרגי שזה קרה אצלם ולא אצלם, כי אין להם מן הצד. מה הם קוראים? זה די-דיי? לא, זה לא, די-דיי זה ניצחון.
לא, לא, יש להם בטוח, אל תדאג, בשפה האנגלית ישירה מאוד.
ראוי שישתמשו בזה עכשיו בעת הסיכום.
זה הרגע שלהם.
קראתי גם דרך אגב בפייסבוק, כמובן הגיבו על זה וכל מיני ויני, והיה מי שאמר שלעשות גוגל היה פותר את הבעיה.
זהו, זה דבר שגוגל כנראה היה פותר. פשוט היה, מה שקורה הרבה פעמים לאנשים אידיאולוגיים, והיא אדם אידיאולוגי, אין מה לעשות, זאת אומרת, היה לה תזה, והיא פשוט רצה להתאים את העובדות לתזה, אז היא התאימה את העובדות לתזה שלה, זה הכל, לא...
נכון.
אבל בצורה גסה.
אני דרך אגב אתמול עשיתי גוגל על הדבר הזה, וזה לא כזה פשוט למצוא את התשובה הזאת, זה, מופיע, זה לא כזה פשוט, אבל אתה יודע, אתה כותב ספר היסטוריה, אז תתאמץ. מה שקורה עכשיו זה שנורא נורא שמחים לידה באמת, לא רק בגלל שזה מצחיק,
לא, עכשיו מתחילים גם לפשפש בכל מיני דברים, למשל הדוקטורט שכביכול יש לה, בעצם מסתבר שהיא לא בדיוק גמרת הדוקטורט, אולי אין לה דוקטורט,
וזה,
כל מיני כאלה.
וזה נשק מאוד 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 יעיל של פרוגרסיבים, של שמרנים נגדה.
אופה, הנה,
כי היא,
הנה.
זה מה שהם אומרים.
מה זאת אומרת זה נשק יעיל? את הדבר הזה היא עשתה לעצמה.
ודאי.
אז מה זה זה נשק? מה אתה רוצה שיעשו?
ודאי,
היא פמיניסטית, לא. ועכשיו אנחנו נשתוק, כי לא נעים לנו.
לא
כי...
לשתוק, חס וחלילה. אבל
היא הרוויחה ביושר.
הרוויחה ביושר את הכל, אבל אומרים שם שהם קפצו על הדבר הזה... כמוצאי שלל רב, כיוון שהיא באמת פמיניסטית וליברלית, ומייצגת את זה השקפה שהשמרנים מתנגדים לה, והם אומרים, או, תראו, הנה כל הליברלים.
תסלח לי, היא חטפה עד היום גם מהצד
זה נכון.
מצד שמאל של המפה, וגם היא פמיניסטיות, היא חטפה קשה על הספר הקודם של הווג'יינה, היא לא נקיעה משום כיוון. האישה הזאת הייתה יועצת של אל גור, וכל מיני, וקלינטון, היא לא איזה אדם רדיקלי.
נכון.
אז הפכת אותה פה, אתה יוצאת עכשיו תיאוריה, עשית מה שהיא עושה.
לא. בשני הצדדים אולי לא אוהבים שרלטנים, זה העניין.
מה אתה אומר? אז פתאום זה שרלטנים, וזה לא השמרנים שמנסים לתקוף.
לא, אני אומר...
כרגע אתה ביטלת את התיאוריה, אני רק רוצה לוודא שאנחנו לא נכנסים פה בשמרנים כרגע.
רגע, אני לא אמרתי את זה, אמרתי, אמרו את זה אנשים ששמחים מאוד להתנפל עליה בגלל... הרתיעה של שמרנים ממנה, והיכולת שלנו להגיד שכל הליברלים הם שרלטנים כמוה.
שזה נכון, כמובן. אוקיי, זאת באמת השתלשלות אירועים נוראית. אני מקווה שיש לנעמי וולף מעגל תמיכה ממש רציני, כי זה באמת קשה וזה סיוט.
לא הייתי רוצה להתחלף איתה.
ונאחל לה בהצלחה מכאן,
באמת, בהצלחה.
מארץ הקודש.
תתגברי. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, חזרנו נספר כאילו עם איזה שיר התלבטנו.
כן, התלבטנו עם בריטני ספירס, Oops, I Did It Again. ואולי היינו צריכים, אני לא יודע, הייתה לי מהתלבטות כזאת.
אבל גם וגם, גם וגם, היינו שמים פשוט את כל השירים שהכותרת שלהם היא איזשהו תקיעה בצלעות ככה אכזרית של נעמי וולף.
תקשיב, היא לא מקשיבה, זה נוח כאילו.
מה את יודעת? יש לה שם, אולי דוברת עברית פתאום?
ברור, זה שהיא מילא דוברת עברית, אבל היא עכשיו מקשיבה לכאן תרבות.
מה היא תעשה בשעה הזאת של היום? טוב, נעבור הלאה לספר ימי מעשה של הדס גלעד, שיצא עכשיו בהוצאת לוקוס, ממואר עם אימהות טריה. כך הוא מוגדר, ובאמת מדובר בפרגמנטים שכותבת הדס גלעד עצמה, על החוויה הזאת של להפך לאימא, כשקצת אחרי שבנה הלל נולד, היא התחילה לכתוב את זה, היא כותבת כך למשל, אין לי לאן ללכת מזה. אני מרגישה לפעמים כאילו נגזרה עליי גלות מחיי, אבל אלה הם חיי, וכנראה שאיני גולה, אלא מהגרת. יום אחד המהגרת אולי תכתוב שירים בשפה חדשה. שהיא שפת האימהות. ספרה הקודם של התסקילד היה ספר השירה כל אור בעצם, שיצא בהוצאת פרדס. מה קרה לשירה? בגדול, יש פה ושם בספר הזה גם שירים.
מעט.
אבל כן. מעט מאוד, כי תכף נדבר איתה על זה, היה לה קשה לכתוב שירים אחרי זה, היא כותבת בשיר דלת כך, אני שכחתי איך כותבים שירה, יש לי רק דברים פרקטיים בראש. שלום הדס גלעד.
אלן, בוקר טוב.
אז בעצם העובדה שפרסמת ספר שהוא פרוזה, זאת עדות מסוימת על הדבר הזה שאימהות עושה, היא משבשת את היכולת לכתוב שירים, הופכת אותך לסופרת?
אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד את זה בהכללה, אני חושבת שיש כאלה שדווקא עוברות לשירה בגלל האימהות, כי יש רווחים דקים של זמן, אז אפשר לכתוב שירים, זה אקונומי. אבל זה מה שקרה לי, אגב חזרתי לכתוב שירה, הכל בסדר, אבל היא באמת אחרת, זאת אומרת, העניין הזה של איזושהי שפה אחרת, זה באמת קרה, זה כבר לא אותה שירה שכתבתי לפני כן, זו שירה קצת יותר פרוזאית.
למה? כי אין יותר יכולת הפשטה אולי?
זה לא לגמרי שאין יכולת הפשטה, אני לא יודעת, פתאום הבנתי את איזה צורך בעלילה, אני חושבת, שלא כל כך היה לי קודם, היה לי אפילו איזה קושי בעלילה, היא תהיה הרבה יותר מחוברת לאיזושהי כניסה אל תוך הוויה. עכשיו, זה לא לגמרי סותר, אבל עכשיו יש לי אולי יותר איזה אורך נשימה, רצף, משך, זה ככה מילים שהכרתי אותן, אבל לא הכרתי אותן מבחינה חווייתית, והיום אני ממש מיודדת איתן.
את כותבת בספר משפט כזה, מה הבנתי מהחיים שלי ומה הבנתי מנשיות לפני שנעשיתי אימא. את כמובן מיד גם מתייחסת לאימהות הפמיניסטיות שלך שצצות, אתה יודע, צצות על הכתף לנוכח טקסט מהסוג הזה, כי הן תוהות מה לגבי מי שלא יולדת ולא מניקה, ואיך פמיניסטית מצמצמת שוב כל לידה והנקה, ועדיין, מה הבנתי מהחיים שלי ומה הבנתי מנשיות לפני שנעשיתי אימא.
כן, אני חושבת שבאמת הבנתי פחות. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה הכרחי להיות אימא, אני לא חושבת שזו דרך יחידה להיות אישה, או ממש לא בכיוון הזה. אבל אני כן חושבת שאפשר להבין עוד על החוויה הנשית, זאת אומרת, זה איזשהו מימוש של חלק בתוך הנשיות, שדרכו אפשר להבין עוד הרבה מאוד נשים שמימשו את החלק הזה. במובן הזה, אני מרגישה
אבל הדבר הזה... סליחה, כן.
כן, הכניסה אל תוך המרחב האימהי גורם לי להבין באופן יותר רחב מה קורה לנשים שהן אימהות, או כל מיני דברים על נשים ביחס לזה שיש הרבה מהנשים שבוחרות להיות אימהות.
אבל הדבר הזה, אימהות... הוא גם גוזל מאיתנו המון. הוא לוקח מאיתנו המון.
את כותבת את זה, את נכון, מתארת שם נכון. אחר צהריים בלי הלל, שבו את אומרת, שכחתי מה זה לאהוב את עצמי.
כן. אני חושבת שבעיקר בהתחלה גם יש איזה משהו שהוא כל כך, כל כך פיזי, כל כך... אי אפשר לעשות דברים כי גם הידיים תפוסות. זאת אומרת, אימהות ל... לתינוק או פעות, והפעות שלי באמת לא אהב לא להיות על הידיים, זה באמת מאוד מאוד תופס. אז כן, יש חלקים של העצמי שנשכחים, או שמוזנחים.
אני רוצה לדבר רגע על העני הזה, בהקשר של חייך הקודמים, דרום כן. האימהות. את כותבת על זה בספר בהתחלה, על העובדה שהיה איזה רגע אחד, שבו חלפה האפשרות להפוך לנזירה בודהיסטית.
כן.
ואת מדברת על ההתבוננות הזאת פנימה, ועל ההתמקדות בעני שלך, ובמה את... תעשי, ונכון שהרבה פעמים מדברים בניו אייג' על ביטול העני וביטול האגו וכולי וכולי, אבל בעצם יש שם עיסוק גדול במי אתה ובדרך להבין מי אתה ולהתבונן בעצמך, ובעצם את אומרת שהיכולת הזאת משתבשת באימהות. כלומר, אולי היכולת להתבונן בעצמך משתבש, ובעצם ההורות במובן מסוים, כפי שזה עולה מהספר שלך, קצת מנוגדת למה שהניו אייג' מייצג? אני שואל?
אני לא יודעת אם... קשה לי להגיד שזה מנוגד לניו אייג', אולי לניו אייג' כן. אני לא יודעת, אני קצת התרחקתי מהניו אייג'. זאת אומרת, באמת הדרך שלי עם מדיטציה התחילה לפני המון שנים, למעלה מ-20 שנה, וכן, היה לי את החלום הזה, חלום שהיה בגיל 20 ומשהו, עם כל התשוקה שיש בגיל 20 ומשהו שצריכה להתנתב לאיזשהו מקום, אז אני חשבתי להיות נזירה, ממש יכולתי לראות את זה בעיני רוחי, אבל...
שזה שיגעון, עדס. כל התשוקה של גיל 20 ואת רוצה להיות נזירה?
טוב, אז
יודעת,
בגלל שהיו תשוקות אחרות זה לא ישמש.
אני יודעת, קראתי.
בגלל השיער?
היו הרבה נזירים שם בדרך.
ובגלל השיער, לא יכולת לגלח את השיער.
כן, זהו, והעניין הזה של השיער, את זה לא הצלחתי לדמיין עד הסוף. אז כן, אבל יש איזה להט כזה בגיל 20 של ללכת עד הסוף על משהו, אז אני כאילו גיליתי את המדיטציה ונהייתי פריקית של מדיטציות, הלכתי לריטריטים כאילו אחד אחרי השני, הסתובבתי עם כרית מדיטציה על הגב, כזאת.
כן.
אבל כן, אבל זה השתנה, ואני חושבת שבאמת יש איזה פרדוקס כזה בעניין... פחות בבודיזם, בעניין הזה של הערה ושאיפה, ושוב, אני משתמשת במילה תשוקה בעניין הזה של תשוקה למדיטציה, אז יש שם איזה משהו כזה טריקי, כי העני הזה הוא לא לגמרי נעלם, והאם אני רוצה בכלל שהוא ייעלם לגמרי? לא יודעת.
כי גם התשוקה להגיע להערה, התשוקה לבטל כן. את העני היא משהו שמאוד מאוד מגדיר
גם,
את העני.
היא גם מאוד עני, כן, אז כאילו... אין מזה לגמרי מוצא.
אז אולי יש תיאוריה
אחרת. אני
אתיידד עם העני. אולי יש תיאוריה אחרת. אולי התיאוריה היא שאימהות סיפקה לך את האפשרות הזאת להתבונן בעצמך ובחיים שלך, באופן שהמדיטציה נתנה פעם, ועכשיו את צריכה כלים אחרים, כי מה לעשות? יש שם פרדוקסים שאי אפשר לפתור אותם, ובאימהות אולי יש פחות פרדוקסים, אני לא יודע.
אני לא חושבת שיש פחות פרדוקסים, ואני חושבת שדווקא התרגול הזה שהיה לי ברקע של התבוננות, שהוא בעצם, התרגול של מדיטציה, כמו שאני רואה אותו, הוא איזושהי הסכמה להיות אחת עם הרגע. והדבר הזה דווקא מאוד חיוני לאימהות, מאוד חשוב. כן, להסכים להיות.
נכון, ולוותר, גם לוותר.
כן,
לוותר
גם...
על כל השאר. זה נכון. דבר נורא. להיות אימא זה נורא. תודי בזה.
זה אני חושב, אני חושב על זה שהדברים שעולים הם לא כל כך קלים. יום אחד הילדים יקראו את הטקסטים האלה, והם יגלו שהיו לנו המון קשיים.
זה טוב, שהתכוננו.
כן, שהתכוננו.
זה יכול להחליט.
זה טוב להתכונן, ואני חושבת שזה באמת משהו שהיה חסר. כאילו, לא רק לי. אני חושבת שזה היה חסר ככה. אני גם מנחה קבוצות של אימהות, אז אני רואה שהדבר הזה היה חסר, לא באנו מוכנות. ואולי היה עוזר להיות יותר מוכנות. אני מניחה שזה נכון גם לאבות, כן? אני לא חושבת שרק אמהות נמצאות בחוויה הזאת.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו על זה, כי אני אמא כבר המון שנים. אז אני מאוד קשישה ומאוד מנוסה בזה. יש לי, בת שלי כבר בת 19.
וואו.
ובכל דור ודור, אמהות חדשות אומרות, לא הכינו אותנו לזה. ואני רוצה להגיד, וגם אני אמרתי את זה כמובן, אף אחד לא אמר לי שזה ככה. אני חושבת שאנחנו פשוט לא הקשבנו. ואז כשזה קורה לנו, אנחנו פשוט לא הכינו, אבל אנחנו פשוט לא מקשיבים, אף פעם לא מקשיבים. הולכים לדבר הזה בעיניים עצומות.
יש שם מערה חשוכה, ומישהו זקן עומד ליד הפתח שלה ואומר, בן אדם, יש דוב, יש דוב בפנים. ואתה אומר, נראה לי שיהיה בסדר, היה דוב בשבילך, אבל יהיה שם שושנים.
בדיוק, לנו זה לא יהיה כזה קשה.
אתה לא יכול ללמוד איזה סיוץ זה ההורות לפני שאתה עושה את זה בעצמך, אז תמיד אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז הוא יבכה קצת בלילה.
אבל הדס לא כתבה שזה סיוץ.
לא, נכון, זה לא נכון. אני לגמרי משליך על זה מהלילה האחרון שעבר עליי.
זה אנחנו.
לא, אני חושבת, אבל באמת, העניין הזה שאמרתם, שיום אחד הילדים יגדלו והם יקראו את זה, זאת אומרת, אני, כמו שאני רואה את זה, זה ממש ספר אהבה, למרות שיש בו את הקשיים בדרך, אני ממש מרגישה שיש בו גם איזה איחוי ולמידה של ביחד חדש והתגלות. ככה אני מרגישה כשאני קוראת אותו, וגם זה מה שאני מרגישה ביחס לכל התהליך הזה של האימהות, של המעבר למצב צבירה אחר.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל שאלה אחרונה. דיברת מקודם על ההתקבלות שלך בזכות האימהות לאיזה מין קהילה כזאת של אימהות, נקרא לזה, או שבט, אם אנחנו רוצים להתנסח במונחים שלא פעם משתמשים בהם בהקשר הזה. את מרגישה שכתבת ספר לנשים?
לאו דווקא. זאת אומרת, אני חשבתי בהתחלה שכנראה שכן, בגלל שזה מדבר על חוויה אימהית, אבל אני מופתעת לגלות קודם כל ש... כן, כמובן שהוא מדבר אל אימהות וגם אל אימהות טריות, אבל הוא מדבר גם אל אימהות בכל מיני טווחים, ואל כאלה שהן לא אימהות וכאלה שהן לא אבות, ואבות שכותבים לי שזה ממש מזדהים עם החוויה של ההורות, וגם בטווח רחב של גילאים. זאת אומרת, אני מתקשר אליי איזה יום מישהו בן 90 ומשהו שקנה את הספר לנכד שלו לכבוד הנין הראשון. זאת אומרת, זה עד כדי כך הטווח רחב. אז
זה דבר נחמד לשמוע בטח.
העטיפה מאוד יפה, גם אני אוהבת העטיפה.
נכון.
אני מבינה שיש השקה בקרוב לספר?
כן, אני פוצחת במספר השקות, והשקה תל אביבית תתקיים ב-17 ביוני בקפה שפירה, שזה הקפה השכונתי, אני גרה בשכונת שפירה בתל אביב. ואני אהיה גם בשבוע הספר בפרדס חנה ב-12 ביוני, וזהו, ויש עוד שני אירועים שאין להם תאריכים, אז אני...
אבל באילו ערים, רק תגידי?
בטבעון ובירושלים. יהיו עוד שני ערבים, ככה בסוף יוני, תחילת יולי.
אז מי שרוצה ומתעניין, שיתעדכן. הדס גלעד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. מזכיר, ימי מעשה, ממואר עם מהות בהוצאת לוקוס. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו נדבר עכשיו עם שירי כץ, כתבת אוכל מאוד מאוד ותיקה, שמפרסמת כעת ספר ביקורים בשם האיש עם הטבעת, הוא יצא בהוצאה עצמית. במרכזו, דריה, כתבת אוכל ותיקה, שמחליטה לעשות סרט, אבל כדי להשיג את המלגה הכספית שתאפשר לעשות את זה, היא פונה לאיזושהי קרן, ואז מסתבר שהיא צריכה להיות אישה לא נשואה כדי לקבל את המלגה, אבל גם מסתבר שהיא כן אישה נשואה. כי היא התחתנה לפני איזה 25 שנה, אתה יודע, זה נגמר, אנחנו עוד לא יודעים מההתחלה על מה, ואני גם לא אגלה, אבל אין לה מושג איפה הגבר ההוא, הגבר הזה שהתחתנה איתו אז לפני 25 שנה, ועכשיו יש איזה מין חידה בלשית של החיים שלה בעצם. צריך למצוא את הבן אדם הזה, ולהתגרש ממנו.
וזה חוצה גבולות, זה המון מדינות, והמון מטבחים, ואוכל,
יש שם הרבה, בעיתונות,
עיתונות,
כל מיני דברים שמעניינים אותנו.
פלילים.
פלילים, כמובן, אי אפשר בלי פלילים, זה בלש. שירי כץ הייתה כתבת קולינרה של טיים אאוט, כתבה קודם, לפני זה ביחבר העיר, הספר הזה רצוף בהווי חייהם של כתבי האוכל, שזה מעניין תמיד, ובכלל הוא גם מאוד מאוד תל אביבי, והוא מתעסק גם בפער בין העולם הזה שבו הגיבורה דריה התחתנה בשנות ה-90, לעולם היום שבו אין יותר אנונימיות, והדברים מתנהלים בצורה אחרת ממה שהתנהלו אז. היא כותבת בספר כך: צר לי על כל אותם דורות של אנשים שלא יזכו לחוות את שבריר השנייה של ההצתה, שבו לבבות של זרים גמורים ניתחים זה אל זה בסערה הורמונלית פרועה. טינדר הוא יעיל ופרגמטי, אבל מות האנונימיות ללא ספק רצח בדם קר את הרומנטיקה. שירי כץ מגישה גם בכאן תרבות, כאן אצלנו, לצד רונה גרשון תלמי שלנו, את תוכנית האוכל השבועית, סרוויס. שלום שירי כץ.
היי, אחרי כל מה שאמרתם, אני לא יודעת מה אני יכולה להופיע.
אז אנחנו נגיד שלום ולהתראות. שירי, את... לא נותנים לך עוד ללכת. את עיתונאית אוכל מאוד מאוד ותיקה, כפי שכבר אמרנו, ומעניין אותי מה פתאום ספר. האם הרגשת כמו דריה, הגיבורה שלך, שהגיע הזמן לעשות לביתך? ואת כותבת עליה שהחליטה להפסיק לסקר חלומות של אחרים ולהגשים את חלומה שלה.
באופן מסוים כן, וזה גם היה צירוף של נסיבות. פשוט לפני מספר חודשים המול של טיים אאוט פנה אליי ואמר שהוא מקצץ והוא מפטר אותי.
אוקיי.
שזה היה חוויה מאוד מעליבה מצד אחד, ומצד שני באותו רגע בדיוק הבנתי שאני חייבת להוציא ספר, והאמת שאני כל הזמן כותבת, והבנתי שזה הרגע לעשות את זה, זאת אומרת להוציא את הספר, וזאת גם הסיבה שלא הלכתי לחפש מול או משהו כזה שיוציא לי את הספר, אלא פשוט הוצאתי אותו homemade כזה.
זאת אומרת, לא הלכת, אמרת, בניגוד לדריה, אמרת, אני לא הולכת לקרן, במרכאות, אני אומרת שתיתן לי כסף, תממן לי, ואני לא הולכת להתגרש, ואני לא הולכת לחפש, זאת אומרת, אני עושה את זה לבד, שזה מעשה מאוד אמיץ, וגם יקר בטח.
שאלה טובה, זה לא כזה יקר, זה לא כמו נגיד לעשות סרט, כמו שדריה רצתה, שזה באמת דורש הון.
כן.
וגם מהיכרות שלי את האנשים שעוסקים בתחום, אז את יודעת, זה היה קצת משהו כזה בין חברים, אבל זאת חוויה מאוד, מאוד מסחררת ומשמחת, אם כי קשה ומפרקים, לעשות את הספר לבד.
אז אני רק שאלות טכניות בעניין הזה לפני שנמשיך, הספר הזה יהיה בחנויות, את מפיצה אותו כרגיל,
לכל הרשתות? לגמרי, יש לי מפיץ נפלא, ואני חושבת גם, יש לי גם אפשרות להשוות, כי לפני יותר מעשור הוצאתי ספר עיון בהוצאה ספרים, וזה היה חוויה מאוד טובה, ומאוד נהניתי מההוצאה גם אז, אבל משהו בעשייה עכשיו מאוד השתנה, לאורך השנים, וגם אני יודעת שפחות ספרים נמכרים.
נכון.
יותר קשה למצוא אותה וכן הלאה, וזה תהליך שדורש יותר זמן ויותר אנרגיות. במקום להשקיע בלחפש הוצאה, פשוט החלטתי להשקיע בלהוציא, אבל זה דרך מפיץ, וכן, וקרה שהלכתי ברחוב לפני כמה ימים, ופגשתי עורכת בהוצאת ספרים, והתפוצצה מתחוק שהיא פגשה אותי, ושאלתי אותה מה קרה, והיא שלפה מהתיק שלה את הספר שלי, והראתה לי איפה נמצאת בדיוק באמצע, ואז שאלתי אותה, רגע, איך השגת את זה? כי אני יודעת שזה אמור להגיע לחנויות רק ביוני. אז היא אמרה לי, לא, את כבר בתולעת ספרים, אז רק עשיתי בתולעת ספרים למצוא את עצמי.
תגידי, אני רציתי לשאול אותך, הספר בעצם נע בין יבשות, ואני חשבתי שעשית את התרגיל הזה כדי לחשוף את הקוראים שלך לכמה שיותר מטבחים. זו התחושה שלי. יכול להיות שזאת הסיבה שעשית ככה מבצע בילוש חובק גלובוס?
לא, אני חושבת שהצורך היה פשוט לצאת מאזור הנוחות. אבל אני כן מרגישה, כמו שאני, לאורך השנים, כשעבדתי בתחום, שהאוכל באמת אפשר לי לפגוש המון אנשים שאולי לא הייתי מכירה בשום דרך אחרת. זאת אומרת, גם לפגוש, לא יודעת, אם לאחרונה יצאתי לסקר את כל המסעדות האפריקאיות באזור התחנה המרכזית הישנה.
כן.
אני לא חושבת שהייתי מגיעה לשיחות, אתה יודע, אישיות עם פליטים מאפריקה בשום דרך אחרת. ללמוד עליהם, שהם ישבו ובכנות יסבירו לי על עצמם, על החיים שלהם. אני חושבת שזה תהליכים שאתה יכול לפגוש רק מתוך העבודה הזאת, העיסוק הזה.
נכון. אני רוצה לשאול אותך על דריה, הגיבורה שלך, שאני מבינה שבזה גם דומה לך, שהיא צמחונית.
נכון.
וגם
נכון.
את צמחונית. והיא אומרת בספר שהיא יכולה לראות הכנה של מנות בשריות, אבל שאם יבקשו ממנה לטעום, זה יהיה כמו להורות לסטודנטים בקורס פתולוגיה, לחרסם רקמות אנושיות בתום השיעור המעשי. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה את כתבת, זה יכול להיות בכלל שכתב אוכל, יהיה צמחוני, זאת אומרת, לא ידע על מה הוא כותב, אלא אם כן הוא כתב אוכל, רק של אוכל צמחוני.
אז קודם כל, כתבי האוכל לכל אחד, הם מגיעים מראש עם איזושהי, עם בררנות בסיסית.
כן.
זה לא מסוגל לגעת בירקות כאלה וכאלה, זאת מתאבת אבוקדו, כל אחד יש לו את שלו, והם גם מתוודים על זה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נסתר.
להפך, בטח זה מלגאווה כזאת, זה משהו אקצנטרי כזה.
אתם יושבים בפרלמנט שלכם, וכל אחד אומר, כל אחד יגיד את השם שלו, ואת האוכל שהוא לא מוכן לטעום.
תא כתבי האוכל.
בדיוק.
שיחות סודיות. בדיוק.
בקבוצת וואטסאפ.
בדיוק. אז לכל אחד יש את העדפות שלו. עכשיו, התשובה הזאת מתחלקת לשני חלקים. א', שכתב אוכל, הוא עובד בתוך מערכת, וזה מוח כברת כמו בכל תחום אחר.
כן.
זאת אומרת שיש מישהו במערכת שטעם את ההמבורגר לפני שאני כתבתי עליו וסיכמתי את כל החומר מכולם, את ההמבורגר הבשרי. זה מצד אחד. מצד שני, משהו בחוויה הזאת, בעיסוק הזה, השוחק באוכל, זה קשה. זה למשל,
בואי תסבירי, מה שוחק בזה? כי זה נשמע לרוב המאזינים בטח כעבודת חלומות.
אני יודעת.
מה שוחק בזה?
שאתה כל הזמן נחשף לאוכל וזה לא נגמר. ולפעמים אתה פשוט מרגיש, אתה יודע, שאתה מרגיש ביום, שאתה לא מרגיש טוב, ואתה יודע, אפילו חולה ויש לך בחילה, ופתאום אתה עוסק עוד ועוד באוכל, חייב להגיש טור בזמן, ואז יש רפלקס הקאה. יש בזה משהו, זה חזק וזה עובד. זאת אומרת, אני יודעת את זה גם אנשים אחרים, גם עם מבקרי אוכל. זה ג'וב כן תובעני. אתה כאילו אמור להכשיר את הגוף שלך ואת החשיבה שלך לקראת איזה אתגר בלתי פוסק.
אני דווקא גם... יכולה להבין את זה, יובל. אני דיבר איתי פעם איזה מישהו שהוא עובד במסעדה, מין סושף כזה, לא משנה. והוא אמר לי, אני לא... כל הזמן אנשים... מה אתם אוכלים כל הזמן? למה אתם אוכלים? הוא אמר לי, אני ממש מאבד את התאבון שאני רואה את כולם כל הזמן אוכלים. וכל הזמן מתעסקים באוכל, וכל העיסוק הנוראי הזה כל הזמן סביב אוכל.
יכול להיות שזה גם זה, שהעיסוק שלנו באוכל נעשה...
התרבות נהייתה...
בעשורים האחרונים, בעשור האחרון, אולי שני עשורים האחרונים, זה נעשה כל כך שופע, והעיסוק בזה הוא כל כך אינטנסיבי, וכל הזמן יש כתבות אוכל.
ואגב, במובן הזה, אני הכי יכולה להזדהות עם העניין הזה של צמחונות. זאת אומרת, כי זה עיסוק, זה כל הזמן קניבליות כזאת.
כן.
ולא בא לך יותר.
כשאני התחלתי לעבוד, אז היה, אתה יודע, היו איקס מילים למלא בפרינט, אוקיי? והיום זה אינסופי. יש אינסוף מילים לשפוך לתוך איזה יקום וירטואלי. יש איזשהו שלב שכמה כבר אפשר, זה כאילו יש פיד רעב שכל הזמן אתה צריך להכיל אותו.
זה מעניין, פיד רעב.
בוא נדבר על העניין הזה של מות האנונימיות, שזה גם דבר שאת מאוד מתעסקת בו בספר הזה.
כן.
משהו, ההבדל הזה בין האישה הזאת שהיא הייתה ב-90s, האישה הצעירה הזאת, לבין מה שקרה מאז לעולם הזה.
כן, כן, שבאמת, שאם שנות ה-90 באמת התאפיינו באיזשהו פוסט-מודרניזם, שאנשים הרגישו שהם לא יכולים להגיד, או נשים לא הרגישו שהם לא יכולות להגיד, אני אוהבת אותך, בלי שיהיה לזה אלפי רפרנסים, ולחוות את זה כקלישאה, אז זה הפך להיות משהו כזה ש... כשאני אומרת, אני אוהבת אותך, נגיד, בתור מישהי שעכשיו נכנסה לעולם ההתאהבויות, אז באיזה מהדמויות הווירטואליות שלי, בעצם אני אומרת את זה, אולי זה פייק ניוז בכלל, מה אני מנסה להגיד פה? זה כל כך הפך להיות הרבה יותר מסובך, כאילו כל העולם הזה, כל המצג שלו, וכל, באמת כל העניין הזה של של האנונימיות, של הפרטיות, בעיניי זה הפך להיות מנכס כזה של אנשים מאוד מאוד עשירים.
אבל נכון, בסופו של דבר, גם לא נגיד איך, אבל גם בספר שלך אי אפשר להימלט מזה. גם מי שרוצה להיות מחוץ לגריד, לא באמת יכול.
אני, כן, אני עבדתי לאחרונה עם איזה בחור צעיר, והוא הראה לי את תעודת זהות הביומטרית, ושאלתי אם אכפת לו או לא אכפת לו. אז הוא אמר לי, תשמעי, זה כבר לא משנה אם אכפת לי או לא אכפת לי, זה לא משנה אם אכפת לך או לא אכפת לך, שחררי, זה שם.
כן, אין פרטיות יותר, זה כבר לא משנה מה תעשי.
זהו בדיוק, השאלה אם יש בכלל צורך או סיבה להיאבק בזה, זה כבר עבוד.
אז האיש עם הטבעת של שירי כץ בהוצאה עצמית, שעוסק גם בבילוש וגם במטבחים הודים ומצריים וגם באובדן הפרטיות.
וגם בעיתונות, מתאר אותה בצורה שאותי כמובן מאוד הצחיקה ושעשע.
ואפשר להגדיר אותו במין גם בלש וגם צ'יקלית וגם אוכל וגם זה. אם זה הדברים שמעניינים אתכם, לכו על זה. תודה רבה, שירי כץ.
תודה לפניכם.
תודה, להתראות. חזרנו, יש לנו עוד מעט, כמה דקות, וסטטוס ספרותי, פינת סטטוס ספרותי, נעשה שניים היום, יובל.
משתדל להספיק.
קיבלנו את מולטיזכורת בפייסבוק, מחנות הספרים התל אביבית האהובה תולעת ספרים. הם הזכירו לנו שמדובר ביום המגבת, אתמול היה יום המגבת, שחל ב-25 במאי. יום המגבת לזכרו של דאגלס אדמס, מחבר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה.
כן.
ביום הזה, שנקבע שבועיים לאחר תאריך מותו של האדמס, שמת ב-11 במאי 2001, מעריצי הספר, זה לא ספר אחד, זה כמה ספרים, מדריך הטרמפיסט, לוקחים איתם מגבת לכל מקום אליו הם הולכים. זאת אומרת, אם אתמול ראיתם אנשים עם מגבת עליהם, והם לא היו בים, אולי הם היו בעניין הזה. הם נפגשים בפאבים, הם חוגגים את הסופר.
או שם שלמה ארצי.
נכון. המגבת, אגב, היום יש כל כך הרבה אנשים בזמני, אני מרגישה, אפרופו מה שדיברה שירי כץ על השנות ה-90 והיום והאנונימיות, אני פשוט אומרת לעצמי, את לא שייכת יותר לעולם הזה. יש איזה רגע שאתה אומר, אני לא שייך יותר לעולם הזה. אנשים... יש אנשים שמבינים כנראה על מה מדובר, אבל אני לא. אוקיי, המגבת אצל דאגלס אדמס מתוארת פשוט כפריט השימושי ביותר שהטרמפיסט יכול לקחת איתו כשהוא משוטט ברחבי הגלקסיה. זה הסיבה למגבת.
נכון. וכך הם כתבו לנו, מתולעת ספרים אתמול.
לא לנו, הם כתבו את זה בפייסבוק.
לי. לי אישית.
בדיוק.
חג שמח. היום, 25 במאי, הוא יום המגבת האינטרגלקטי. ברחבי הגלקסיה מציינים את היום בנסיעת מגבת ובקריאות בלי פאניקה. שזה גם כן, כמובן, כל מי שקרא את הספר יודע. ויש שם ציטוט מתוך הספר. מגבת, כך הוא אומר, היא הדבר השימושי המסיבי ביותר שאפשר שיהיה לטרמפיסט הבן כוכבי. במידת מה מפני שהיא בעלת ערך מעשי גדול. אתה יכול להתעטף בה ולחמם את עצמך בעוברך דרך ירחיה הקרים של ג'גלן בטא. אתה יכול לשבת עליה בחופי החולות השיש הבוהקים של סנטרגינוס 5. בשואפך את עדי הים המשקרים. אתה יכול לישון מכוסה בה מתחת לכוכבים הזורחים זריחה אדומה כל כך בעולם המדבר של קקרפון, להשתמש בה כמפרס למיני דוברה במורד נהר אש איתי ועצום, להרטיבה לצורך שימוש בקרב יד אל יד, לקורחה סביב ראשך כדי להימנע מעדים מהבילים, או ממבטה של מפצפצת החרקים הרעבתנים מתרעל, חיה מטומטמת עד אימה, מניחה כי אם אתה אינך רואה אותה, גם היא אינה רואה אותך, טיפשה כמו בלטה, אבל מאוד מאוד רעבתנית. במקרי חירום אתה יכול לנפנף במגבתך כאות למצוקה, וכמובן, לייבש את עצמך באמצעותה, אם עדיין היא נראית נקייה די הצורך.
יפה מאוד. יש לנו זמן לעוד סטטוס, כן. ויש לנו עוד סטטוס, כן. למרבה התדמה, אז אנחנו נעשה את זה, זה של התסריטאי והסופר אסף ציפור, שמוציא עכשיו ספר חדש, שנקרא, אם אתם נמצאים במקום שבו אתם צריכים להיות, בהוצאת כנרת זמורת ביטן דביר, הוא כתב סטטוס המוקדש לענקית הטלוויזיה נטפליקס, וכך הוא כותב. מה שלומך? נטפליקס שלו, מה שלומך? איך את? אנחנו לא מכירים, קיבלתי את הכתובת שלך מליאור, ליאור מפאודה. רציתי לספר לך שיצא לי ספר חדש ששמו האם אתם נמצאים במקום שבו אתם צריכים להיות, ונראה לי שיכול להיות שהוא בדיוק מה שאת מחפשת. שמעתי שאת מתכוונת לרכוש את הזכויות ל-90 ספרים בחמש השנים הקרובות, ונכון, הספר לא רב מחר עדיין, אבל בינינו מי קרא את סיפורה של שפחה לפני סיפורה של שפחה? אגב,
כולם.
כולם. אבל זה ככה אנשי טלוויזיה, הם לא... אומרים שארבעה דברים אי אפשר להחזיר, הוא ממשיך. מילים שנאמרו, חצי נשלח, חיים קודמים והזדמנות שפוספסה. אז הנה ההזדמנות שלך להחזיר להולו. הספר מתרחש בעתיד אלטרנטיבי דיסטופי כמו שאת אוהבת, וזה גם בלש פילם נואר, וזה גם עם מודעות חברתית כלכלית, עם ביקורת על חברות התרופות שהרווח חשוב להן יותר מבני אדם. יותר מזה, אם תזרמי זאת תהיה סדרת מים כמו שאת אוהבת. יש גם מנה קדושה של אלימות, אבל זה גם אנושי ופסיכולוגיסטי. הזכרתי שאני בין הכותבים של In Treatment, שזה בטיפול. בכל אופן, אם את מעוניינת, צרי קשר. מה שנקרא, כמו שאמר אריק איינשטיין לאורי זוהר בסרט מציצים, אתה בא להמליץ לי על אשתי? זה ממש...
לא, באמת. סטטוס נוראי בעיניי, נורא פתטי. קודם כל, באמת, כמו שאמרת, כולם קראו את סיפורה של שפחה, זה דבר אחד, וגם הדרך הזאת שבא כאילו... בהפוך על הפוך, הוא מתענג על עצמו, הדרך שלך להחזיר להולו, זה באמצעות היצירה שלי, כאילו אני כל כך גדול שאותי הצריכה, זה כמובן התרפסות מול ענקית, מול הטלוויזיה, שכמובן נעשית בהצטלה הזאת של מודעות עצמית, ואירוניה, והפוך על הפוך של מי שכבר היה בטלוויזיה, וזה על גבול הגרוטסקה בעיניי, שלא לדבר על זה. זה הנקודה המרכזית בעיניי, שאפשר עכשיו להכחיש עד מחר, ואולי אסף ציפור יכחיש את זה, אבל בעיניי זאת הוכחה גמורה לכך, שהוא כתב את הספר, כשעל הכתף שלו מונח איזה מפיק, או מנהל תוכניות, שבוחן כל הזמן את האפשרות, זה מתאים לאיבוד לטלוויזיה, זה לא מתאים, הדמות הזאת היא מתאימה, הדמות הזאת לא מתאימה, קרה לו, לכאורה, מה שאנחנו כל הזמן שואלים את מי שאיבדו את הספר שלו לטלוויזיה, אנחנו כל הזמן שואלים אותו, מה יקרה? נכון. האם עכשיו תגרום לך לכתוב אחרת? האם עכשיו תכתוב כדי שיאבדו אותך לטלוויזיה? וזאת נקודת מוצא איומה
הספרית. אם כי, אתה יודע, אסף ציפור התחיל מלכתוב לטלוויזיה, נכון. הוא היה כותב הראשי של החמישייה הקאמרית, אז הוא כבר היה שם, הוא, נכון. ובצורה מאוד מאוד מוצלחת, ככותב טלוויזיה.
את אומרת שתמיד הוא כתב ספרים כדי שיעבדו על טלוויזיה?
לא, 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 לא. אני אומרת שיש פה אדם, זאת אומרת, אני מנסה להגיד שיכול להיות שאתה טועה לגמרי.
יכול להיות.
יש פה אדם שיש לו מערכת יחסים עם כתיבה לטלוויזיה כבר, מערכת יחסים מאוד מוצלחת, וגם הסטטוס הזה הוא יכול היה, זאת אומרת, הוא אמור לשעשע כמובן.
הכל בדיחה, והכל באירוניה, וגם אני אמרתי, הכל בבדיחה. זה הכל בדיחה, זה הכל בצחוק.
אוקיי.
הכל בצחוק.
יפה.
זה הזמן שלנו לסיים להיום. נגיד תודה לאריאל בן דוב וגיא פלוויאן שעשו איתנו את התוכנית.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן ש...